静岡。רבי חנינא בן חכנאי, נו קומה, תביא, רבי חנינא בן חכנאי אומר, נו, תביא, נו, רבי חנינא בן חכנאי אומר, הנאור בלילה, נו, והמהלך בדרך יחידי. אני מקווה שאני לא טועה, מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. רבי חנינא בן חכנאי היה מגדולי התנאים, והוא עליו השלום, זכותו תגן עלינו, היה מעשרה הרוגי מלכות, הרגו אותם מהרומאים ממח שמם ושם אמם, השם יקום דמו. יחד עם כל מה שהם הורגים בנו עם מחשמם עד מתי. אז הוא רבי חנינא בן חכנאי היה קדוש מאוד, אבל לא רק חושבים שזה רק צדקות, זה הרבה תורה למד. גמרא מספרת מסכת כתובות סמך ב', גמרא מספרת עליו שהוא התחתן, סיים את שבעת ימי החופה, עשה תנאי עם אשתו שהוא ילך לבית המדרש אצל רבי עקיבא 12 שנים. הוא היה גר בצפון, רבי עקיבא יותר במרכז, ובדיוק כשהוא סיים רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום היה בגילו, וגם רבי שמעון בר יוחאי בא להיכנס לחופה, אמר לו לרבי חנינא בן חכנאי, תחכה לי שבעה ימים, שמח את הכלה, נעשה שבע ברכות, ונלך יחד ללמוד תורה, אם תהיה חברותה שלי. אמר לו לא. אמר לו אין דבר שבעה, אמר שבעה ימים, אפילו רגע אחד, אני רוצה רגע קודם ללכת ללמוד תורה. אז באמת הלך. שבעה בירושלמי שאחר כך לקח לרבי שמעון, כמה שנים להספיק את השבוע שהוא הקדים אותו. ומפה נדע מי היה רבי חנינא בן חכנאי. גמרא אומרת בהמשך שיום אחד בינתיים אשתו הייתה הרה וילדה בת, והבת גדלה, הגיעה הילדה לגיל 12 שנה, שלחה אשתו אליו לבית המדרש ביתך בגרה, זמנם, איך שמגיעה לגיל 12, מביאים לה שידוך. לא ענה, מיישים שיר ללמוד. שם משלח. היה חזק. נשמה קדושה. אמר לו, ביתך בגרה, לא שמע. אז שלחה שליח נוסף. בינתיים רבי עקיבא היה יושב את המדרש, צפה ברוח הקודש, וראה שהוא, יש לו בת שצריכה להתחתן. אז הכריז בכל רם, כל מי שיודע שיש לו בת שבגרה, אז שבקשה שילך לביתו להחתן את ביתו, ואחר כך יעזור. אז הוא הבין את הרמז שזה מכוון אליו, והלך. גמרא אומרת שהגיע לעיר, השתנו הרחובות של העיר. היה שם, איך קוראים לזה? בינוי ופינוי, בינוי. חברת הפיתוח למזרח התיכון הגיעה לשם. זה היה בבבל, לא פה, בבגדד. אז בקיצור, שם הבתים ידוע, אחרי 10-12 שנה, מתפוררים. אז כל הרחובות השתנו. נכנס העיר, הוא לא מכיר שום רחוב. לא רבי יהודה הנשיא ולא בן גבירון. מה יעשה? הלך, אמר, אני אלך יושב על עין המים. ישב ליד מעיין של המים. מתי? בדיוק אתמול עכשיו, לפני השקיעה. זה השעה שהבנות באות לשאוב מים. אתה מכיר את הבנות, הן יצאות, אחרי 3 שעות הן חוזרות הביתה. פטפטות, אפילו מה שלא היה, על הציפורים, על הזבובים, על היתושים, מה שבא, מה שיש להם. והבנות, קבוצה של בנות, איפה הוא יודע? ישב בצד ככה והיה לומד. והנה, התחילה החמה לשקוע. תום שומע את הבנות, אחת צועקת, בת חכיני, בת חכיני, תמלאי כדך ונלך הביתה. זאת היא הבת שלי כנראה. שם עין, התחיל עקב אחריה. היא הלכה, הוא הולך אחריה. אחרי כמה רחובות, הגיע לבית. אבל עמד בחוץ. עמד בחוץ, הגמרא אומר שבדיוק אשתו יצאה לחמם את התנור, להכין להם ארוחת ערב. תעשה, השוויה הוא קוראים לזה בערבי. בקיצור, פתאום היא מרסת את העיניה, רואה אותה, לא אותו, את זה בעלי. שבר ליבה, אומרת הגמרא, ונפלה ומתה. עמד ובכה. מרביונו של עולם. אני אז לא. חכתה לי 12 שנה. וככה יהיה עכשיו, בבקשה ממך. פלילה עליה, חזרה לחיים. חזרה לחיים, נכנס הבית, והגמרא אחר כך מביאה שרב חנה בר ויסה היה איתו אותו מעשה, אבל הוא למד מהמעשה הזה, שלח לבית להודיע, ואחר כך הגיע לבית. לא ייכנס לביתו פתאום. הוא לא נכנס, הוא עמד ברחוב, אבל לא תיאר לו שאשתו תצא החוצה, והיא תזהה אותו, וגם זיהתה אותו. אז אחרי זה, חיתן אותה. הרב חידה, עליו השלום, בספרו פתח העיניים, דן, האם היה צריך לקדש את אשתו מחדש, כיוון שהיא מתה. ברגע שהיא נפטרה, אז התבטל על קידושים. קידושים לא חלו. סוף הוא מפלפל, מביא ראיות מפה ומשם, בסוף כותב, כיוון שזה לא ממש מיטה, אלא זה המשך החיים שלה, רק היה לה באמצע, זה הפסקה, אז לא היה צריך לחתן, להתחתן. ובאמת לא כתוב שהוא, גמרה לא הזכירה, לא נכנסה הגמרה לזה. כך גם הרב ציצי אליעזר על השלום, ואליעזר וולדנברג, היה גאון גדול, הכרתי אותו תום, היה מירושלים, תמיד חכם חשוב מאוד, היה בית דין של ירושלים, הבית דין שמרן היה עוד דיין צעיר, הוא היה הבית דין שלו. אז הוא כתב גם כן, כתב בכמה מקומות בספרו, שבאבן העזר, שבאמת לא צריך, כמו שכתב והעמיד את דברי הרב חידה על ההנחה. אז כאן ראינו מי אלה היו חכמים, חכמנו, איזה קדושים ואיזה בעלי ערך, איזה מעמד. אז זה אמר, הנאור בלילה, מה הוא אמר? הנאור בלילה, שלושה דברים. שתיים, ואחר כך אמר, והמפנה והמהלך בדרך יחידי. והמפנה ליבו לבטלה. מצא שלו זמן, והוא מעביר את הזמן בדברים בטלים, בפטפוטים. הרי זה מתחייב בנפשו. אז מה הכוונה, מה הם שלושת הדברים האלה צריך להבין? אז הנאור בלילה, פשט, כתבו הפוסקים, כך שהשינה היא מאוד חשובה לגוף האדם, ולא רק לבריאות, באופן כללי. כי כשאדם ישן, כך כותב רבנו עובדיה ברטנורה, גם הרמב״ם לפניו עוד כותב כך, שהשינה מביאה לאדם גם חוכמה, גם צלילות הדעת, גם כוח, וגם זיכרון. זוכר, עד כדי כך הרמק, עליו השלום, בן משה קורדבירו, כותב, שאם אדם שמע איזה חידוש או פירוש יפה, אז פירוש הזה לא יירשם בזיכרונו עד שישן בלילה. הר השינה למחרת בבוקר, זה יהיה קבוע בזיכרון. אפילו שבלילה הראשונה הוא יזכור את מה ששמע, או את הפירוש, או את הדף שהוא למד, אבל עדיין זה לא יירשם לו זיכרון עד שהיא שם. לכן הקדוש ברוך הוא ברא באדם שינה, שזה צורך, אמנם שינה אחד מ-60 במיטה, וכמה צריך להודות לשם אדם אחרי שקם מהשינה בבוקר, קם גם איש חדש, ראש צלול, דעת מזוככת, לכן התפילה, תפילת שחרית, רבותינו שיבחו אותם מאוד מאוד, כיוון שזה אחר שינה, והוא כבר צלול בדעתו, זו התפילה שיכול להתפלל אותה כמו שצריך ברוגע, ולא בחטף. אז יזהר בה מאוד, וזו התפילה שיש בה עבודת השם, בזוהר הקדוש העריך, שיש בה גם בתחילה יראת שמיים, כל הקורבנות שאנחנו קוראים, וההללויות שאנחנו מהללים את השם, לכוון, אומר רבי שמעון, לכוון מצוות עשה, לראה את השם הנכבד והנורא. אחר כך, מי השתבח והלאה, זה כבר אהבת השם. אך צריך לעשות עצמו כמו עבד בעמידה, שמשמש כמי רבה, מבקש ממנו, משבח אותו, מלל אותו. אז זה עבודה רצינית, תפילת שחרית זה עבודה, אבל מי שיודע ושם לב, אז הוא נהנה מהתפילה. נדבק בשם יתברך, זה לא... זה דבר הפלא ופלא, תפילת שחרית, וכל התפילות. אבל שחרית במיוחד, זה בוקר. אז לכן אמר, זה עניין גדול שאדם ישן, כדי שיוכל ללמוד. ויוכל גם כן לשאת ולתת, הכל בשכת, בהבנה, בצילות המחשבה. לא אמרו אבותינו על הפסוק, דינו לבוקר משפט, סנהדרין או בדין, שבאו עליהם לדין. אז יש ויכוח בין הסנהדרין, וזה צריך, שיהיה משא ומתן. שמוע בנחיכם ושפטתם צדק. אז הוא צריך לשמוע את הדעה ההפוכה, והדעה הזאת, והדעה הזאת, ולמה זה דומה המקרה, כי כל מקרה יש שם פרטים שונים. צריך להיות חכם, צריך שיהיה דעת. הגמרא אומרת שלא יפסקו את הדין, אלא רק למחרת. למה? אחר כך שישנו, בבוקר שהוא יקום, בא לו נשמה חדשה. מחזיר נשמות, יפגרים מתים. יש דעה בירושלמי כתוב שהברכה הראשונה היא ברוך אתה השם מחיי המתים. מה נפקא מינה? להערכה נפסה כמו התלמוד בבלי שמברכים המחזיר נשמות נפגרים מתים. ככה אנחנו אומרים, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפעתה, אתה משמרה בקרבי ואתה עתיד יתלה ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא. צריך האדם להודות השם. אני רוצה להזכיר רק את חברנו פה שבא לפה קבוע, מנחם בן קרמלה. הוא עבר בשבוע שעבר אירוע נורא והיום. הוא עובד בעין כרם, ובאמצע העבודה קיבל התקף, ו-40 דקות היה בלי חיים. וזכה זכות התורה, זכות המעשים טובים, יש לו הרבה גמילות חסד. זכות הגמילות חסד, הוא הרבה עוזר לחולים שם בעין כרם. הייתי שם בעוונות כמה פעמים, וראיתי, עיניי ראו. וזכה, עד שהרופא שטיפל בו אמר לו עוד נס. חזר לחיים, ברוך השם. היום עוד דיברתי איתו, ברוך השם, לאט לאט, הוא מתאושש. אז תראו כמה אדם צריך להודות לשם. הוא מסכן, גבר לא מבוגר, עדיין לא חיתן אף ילד. ברוך השם. והתהלך בתוך הבית חולים, הגיע לחדר מיון, אמר להם שהוא מרגיש לא טוב. אמרו לו בסדר, שישכב רגע פה. אם תגיעו אליו, אין בו נשמה. מות, יפגרים מתים. אז זה כמה אדם צריך להיזהר. מה נפקא מינה בהלכה? שאם אדם שכח לברך ברכות השחר, והתחיל להתפלל. והתפלל, גמר תפילת שחרית, פתאום אחרי העמידה, אומר, לא ברכתי ברכות השחר. יכול לברך, כל היום יש לו זמן. חוץ מברכת המחזיר הנשמות שגרים בתים. מדוע? כיוון שהוא ברך בעמידה מחיי המתים, ולפי הירושלמים אמר מחיי המתים, צריך לומר מחיי המתים, יוצא את החובה של החזיר נשמות. אז לכן, אנחנו, עם מקרה כזה, תגיד לו, יגיע, יברך את כל הברכות, אבל המחזיר נשמות וגרים מתים, לא יכול לברך. פסיד. יאמר, אלוקי נשמה, שעשת אבי, בלי, בלי שם ומלכות. ברוך המחזיר נשמות וגרים מתים, אחר כך ימשיך. נותן לשכבי בינה, להבחין, כדי שלהבא יזכור, לא, לא ישכח. אבל בכל אופן, למדנו שבבוקר, ברכות התורה. מה הבעיה בברכות התורה? באהבת עולם, אהבתנו, שמה יוצא ידי חובה שאמר, והאר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך. יפה. אז אם כן, שים דם, בבוקר ינצל את השעות של הבוקר, עוסק בתורה. מה עושה? הגמרא במסכת עבודה זרה שואלת, מה עושה השם יתברך? השלוש שעות ראשונות יושב ועוסק בתורה. אחר כך דן את העולם. אז אם כן, מכאן רואים כמה לימוד תורה חשוב, וחשוב יותר שאדם יישן בלילה, כדי שבבוקר יקום בריא וצלול, ויוכל ללמוד תורה כמו שצריך. לכן אמר, אז זה כמו מת נקרא, לא ישן בלילה. אז איך, איפה התפלל, מתי התפלל שחרית? וכבר אמר שלמה המלך, ובשלה, עד מתי עצל תשכב, מתי תקום בצהריים? תסבירו מה פירוש הפסוק, עד מתי עצל, עצל בלילה לא הולך לישון. מה הוא עושה? הוא ציפור לילה, פרפר, מסתובב, משתוגב, לחפש פה, מחפש שם. והולך ממקום למקום, מדוח לדוח, מאתר לאתר. או יושב וגולש לו שם בבינן, גולש ב... יש 70 מיליון שערי גיהנם שם. גולש... הולך לישון. ומה אכפת לך? מה אתה רוצה ממני? אומר לו, מתי תקום? בבוקר. תחשוב מעכשיו. בצהריים? זה... אחד הפירושים של הפסוק. לכן האדם צריך להתחיל כדי להתעורר בבוקר מוקדם. הרבה שואלים, איך אני לא יכול לקום מוקדם? בטח, אתה הולך לישון בשעה 12, 2, 3, אני יודע מתי. אז הוא נרדם, כל הבוקר ישן, ביום ישן, בלילה ער. הפך, הסדר עשה היום לילה והלילה יום. והגמרא בעירובין מה אומרת? אמר רבי, יש שם גם רבי שמעון בן לקיש וגם אמר רבי יהודה. תחילה אמר רבי יהודה, לא עברה לילה אלא לשנתה. כלומר, הלילה נבראה בשביל שאדם ישן. יש מצווה לישון, זה עבודת הבורא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר כל נהיה בדורו. אחר כך, המשיכה, אחרי שתי שורות, אמר רבי שמעון בן לקיש, לא עברה לילה אלא לגרסה. זאת אומרת, בלילה צריכים ללמוד תורה. יקשו, הרי זה סתירה. נכון שזה שני אמוראים, אבל אין מצווה לעשות מחלוקת, מצווה ליישב את הדברים. הגאון מווילנה כתב, אחר כך ראיתי שגם רבי אליעזר פאפו, בלי לראות דברי הגאון, כתב אותו דבר. שניהם כיוונו לאותו דרך. שחצי הלילה הראשון ישן, לא מה שאנחנו עושים, הפוך. היום החשמל הרס את הכל. בא החשמל ובלבל את העולם. אז זה עברי לילה אלא לשינתה זה בחצי הלילה הראשון. וגם ידוע שלפי הרפואה, השינה מועילה לגוף, שינה של תחילת הלילה. ואחר כך החצות תקום, ואז תשב תעסוק בתורה, תברך ברכות השחר וברכת התורה, ותלמד תורה עד הבוקר. זה יופי, צלילות המחשבה, ו- ושקט, כל העולם שקט, אפילו הזבובים לא מטיילים, אף אחד, כלום, שקט. אז אתה יכול אז ללמוד תורה כמו שצריך. הזוהר אומר, דבר מבהיל, שאם אדם נמצא בצרה, יתפלל השם לבקש על הצרה אחרי חצות לילה. והביא כמה טעמים, שזה שעת רצון, זה וכו', אבל הטעם, אחד הטעמים העיקריים, כתב רבי שמעון בר יוחאי, משהו מבהיל מאוד. אומר, תדע שביום הבקשה של האדם לא כל כך עולה לשמיים. למה? כיוון שרוב האנשים, רוב העולם ערים. ואז הם ערים, בפרט הרשעים והגנבים והפושעים והמנעפים וכו', חושבים כל מיני תכנונים, יש להם כל מיני תכניות, זה ביום. וכן גם בתחילת הלילה עדיין הם כולם ערים. ואז הגנבים וכולם עובדים שעות נוספות. אז כל האוויר מלא מלאכי חבלה. וכמו שיש מחבלים ברבינן פה למטה, יש מחבלים למעלה גם רוחניים, שדים ומזיקים ולילטין, מינים ממינים שונים, השם מצילנו. אז הם משתוללים בלילה. אבל אחרי חצות, הקדוש ברוך הוא יוצא לגן עדן, מיד כולם בורחים משם. האוויר נהיה טהור. אז האוויר טהור. תפילה של אדם אחרי חצות לילה, בקשה שלו. אני לא מדבר על תפילת ערבית, חלילה, זה להרחיק האדם מן העבירה. אבל בקשה שאדם מבקש, אומר רבי שמעון, אחרי חצות, יש לה מעלה גדולה מאוד מאוד. כי היא עולה, האוויר זך ועולה ישירות למעלה. אין שטן ואין פגע רע ואין מי שיכול להפריע לתפילה לעלות. ואחרי זה כתב גם שאם יש לו בן שיש לו געגועים עליו, כלומר הבן הזה חולה וסובל מדי פעם, יבקש עליו כמה דקות קודם עלות השחר. היום נגיד בסביבות 5 זה יוצא, שמעון? 4, כבר הזמן יקדים, כן. 4 ומשהו, בשעה 4, יבקש אז על הילד, ויחזיר אותו השם בתשובה, יפתח ליבו בתורה, ויהיה לו בריא, ויהיה לו, יהיה גדול בתורה, וכו' וכו'. אז צריך הרבה תפילות. אז זה התפילה שלפנות בוקר, היא עושה רושם גדול בשמיים. גם כתב רבנו הארי, שכל רבע יממה השתדל לעסוק בתורה. תיקח את היום, תחלק אותו לארבעה חלקים שווים. וזה משנה בין קיץ לחורף כמובן. אז עכשיו למשל, שקיעת החמה, עד חצי שעה מהשקיעה, תחבר את זה בדברי תורה, תשב תלמד תורה. לא בתפילה, דובר על תורה. אז מהשקיעה ועד תחילת הלילה, חצי שעה תלמד תורה. אל תבלה את הזמן בדברים בטלים, ועוד יותר גם לא, אפילו לא שירותים וכדומה. אלא ישתדל תמיד להיות כבר מוכן ומזומן, להיות ערדי בחצי שעה הזו ללמוד תורה. אחר כך בשעת חצות לילה, רבע שעה קודם חצות ורבע שעה אחרי חצות. היום זה בסביבות 12:30 וכמה וחמש, משהו כזה. אז ב-12:15 תגיד, תחיל ללמוד ויגלוש לתוך עד 12:45. זה חצי שעה, יחבר שני חצאי הלילות בדברי תורה. ואחר כך, גם בעלות השחר, 4, זה עדיין לילה, 4:10 כזה מתחיל עלות השחר, תלמד תורה עוד קצת. ושוב פעם יש לך עוד רבעון, זה בצהריים. צהריים, הכוונה ב-12:15 עד 12:45 בצהריים, יושב ילמד תורה בשעה של חצות היום, יחבר כל הרבעים, יחבר אותם בדברי תורה, והשנה יעריך בזה מאוד כמה מעלה של מי שמחבר לילה ויום ויום ולילה, ולפי הקבלה יש בזה סודות עמוקים מאוד, מה שעושה האדם, ואחר כך יש לו שם העולם הבא גדול מאוד. עכשיו יש מדרש פליאה המדרש שם אומר דבר פלא, אני אקרא לכם את דברי המדרש. כותב המדרש, תכלית הימים הם הלילות, תכלית הלילות הם השבתות, תכלית השבתות הם המועדים, תכלית המועדים הוא ראש השנה, תכלית ראש השנה הוא יום הכיפורים, תכלית יום הכיפורים הוא תשובה ומעשים טובים, תכלית תשובה הוא עולם הבא. אז בירוע המפרשים זה הכוונה, תכלית הימים, אדם ביום, נגיד אדם שלומד בתורה ביום, זכר, הוא לומד תורה, או יום מסוים, עכשיו לא למד תורה, הנה מחר בעזרת השם, מחר יום שני, כמה לחודש? שמונה באייר, מובא, כך מובא, רבי אליהו מני כתב פירוש על ספר מבוא שערים לרבנו הארי. בספר מבוא שערים שם הביא חודשים שיש בהם מעלה לתורה, והם שלושה. חודש אייר, שזה ימי העומר, יש לך חודש טבת, שהלילות ארוכים, וחודש אלול, כמובן, שהוא קודש קודשים. שלושה חודשים האלה, כותב רבי אליהו מני, כך קיבלתי, שאם יחול יום שני, בשמונה לחודש, זאת אומרת שני חיית אייר, או שני חיית טבת, שני חיית באלול, היום הזה יזהר לא לצאת הדרך, אלא יושב ויעסוק בתורה כל היום, ולא ישים את דרך פעמה, ולא יתעסק בשום עסק אחר, רק לימוד תורה. ועל ידי זה יצליח. אז מי שרוצה סגולה להצליח, הנה יש לנו את מחר. שאל אותי, אלם צעיר, תמיד חכם, האם גם הלילה? אמרתו, יכול להיות שכן, אני גם הסתפקתי בזה. יכול להיות שכבר מהלילה. אבל העיקר זה מחר. מחר כל היום שתדל האדם לדחות את כל העסקים שיש לו. כל הפגישות והעסקים, רק ילמד תורה. זה סגולה, יום שני שהוא חד באייר, יצניח בכל. גם אם מתי יצא יום שני חת אלול, זה יוצא פעם בכמה שנים. וכן חת טבת כדומה, אז יושב וילמד תורה, ויעסוק בתורה גם בהבנה, עם פירוש. זה יועיל לו מאוד, יפתחו לו מעיינות החוכמה, ואז נשים יקראו תהילים, יעשו מה שצריך בבית לעשות, יכינו לבני הבית אוכל טעים, אוכל מבושל, ויגידו וינעום. אבל הגבר הוא חייב בלימוד תורה, אישה לא חייבת ללימוד תורה. אז נסביר, תחליט, הימים זה הלילות. זאת אומרת, אתה למדת תורה כל היום, אבל מתי התורה שלך של היום נקנית לך כעניין אישי? זה רק בלילה. אם בלילה אתה לומד, אפילו חצי שעה, אז חתמת את היום, עבר, נתקבל, יש כך חותמת, תתקבל. אחר כך בלילות, כמה שאדם לומד בלילות, אחד המרבה ואחד הממעיט, מתי זה הלילות, זה המעלה שלהם, זה השבתות, שבא השבת, למה? הרי שבת באה בשביל ללמוד תורה, והגמרא אומרת, לא נבראו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה. אז הוא צריך בשבת ללמוד תורה. אז השבת היא חותמת את כל התורה שלמדת כל השבוע. זה נרשם עליך בשבת. אחר כך הוא אומר, ותכלית השבתות זה המועדים. מועדים זה חול המועד. חול המועד לא הולכים לטייל בפארק, בגלגל ענק, אני יודע איפה במפלים, לראות את זה, הולך לרמה, או היום זה מטיילים בפקקים, הוא תקוע בפקקים, שש שעות. אז הוא זכה בחול המועד, ובואי. איך אמר רבי אלעאי הזקן? משבח אני את העצלנים, שלא יוצאים מביתם במועד. עצלנים, זה טוב להיות עצל לפעמים. אז תלוי איפה. אז תחליט המועדים. וכל המועדים שהם לקחו את כל הימי, הלילות והשבתות, לקחו וריכזו אותם אצלם, התכלית שלהם בסוף, איפה המיץ העיקרי? ביום ראש השנה. למה? כי בראש השנה נגזר על האדם מה יהיה איתו. אז רואים, פותחים את הפנקס שלו, רואים עליו, תראה, זה כמה לילות ישב למד השנה, תראה כמה שבתות העביר ולימוד תורה, תראה גם החול המועד, כמה תורה למד זה, אשרה ואשהלכו. אז ניתן לו עוד הרבה שנים, עוד 300 שנים שיהיה. אז בראש השנה יש לו יותר. אחר כך תחליט ראש השנה, יום הכיפורים, שהוא יום קדוש מאוד בשנה, היום הכי קדוש, אז הוא נחתם לחיים, וזוכה אחר כך לעולם הבא. אז תחליט את יום הכיפורים, הוא זוכה לעשות תשובה כמו שצריך, כמו שהוא כבר סיגל לעצמו תורה ועבודה וכו'. אז ביום כיפור הוא עושה תשובה כמו שצריך, ותכלית התשובה זה לזכות לעולם הבא, שיקבל עוד מדרגה גבוהה יותר בעולם הבא, ואז יהיה קרוב לקדוש ברוך הוא, וישמח השם במעשיו. אז תראו כמה המעלה של לימוד תורה בלילה חשובה מאוד מאוד. זה מה שאמרנו על רבי עליו השלום, רבי בעל המאמר, איך קראו לו? רבי חנינא בן חכינאי. ומה היה איתו? תשמעו מה כתוב עליו נורא והיום במדרש. מדרש אלה הזכרה. השם זה הכינה שיש, שאומרים על עשרה הרוגי מלכות. אלה הזכרה, אשכנזים אומרים אותה ביום הכיפורים. ספרדים אומרים אותה ביום תשעה באב. אי אפשר לא לפקוט מי שקורא את זה. שם הובא ממדרש אלה הזכרה, שהעבירו את רבי חנינא בן חכינאי להריגה עם שמם הרומאים ביום שישי סמוך לכניסת השבת. והוא התחנן לפניהם שישאיר חצי שעה ויעשה קבלת שבת. צעקו עליו. בינתיים, המדרש אומר שם שהוא היה בן 95 שנים, הוציא אותו להורג. היה בן 95, ואותו יום הוא היה בתענית. אמרו לו תלמידיו, רבנו, אביא לך משהו לטעום לפני שהוא הולך למות. אמר להם, מה? אמרו לו, משהו לטעום, לשתות, לאכול, שיהיה לך כוח. אמר להם, תדעו, שמיותו בן 12 שנה. עד עכשיו הוא בן 95, כמה שנים עברו? נו, תעשה חשבון, כמה שנים עברו? 83. מה? 83 שנים, כן. 83 שנים הוא לא אכל, עכשיו, לפני שהוא הולך לבות, הוא יאכל, לא הסכים. ויד, עם תיים אחת שהם מדברים איתו, הגיע הזמן של הקידוש. זאת אומרת, זה כנראה פלג המנחה מסתם. זאת אומרת, אפשר לעשות מפלג המנחה קידוש. לקח את הכוס, והתחיל להגיד יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם. ויחל אלוהים ביום השביעי בערכתו אשר עשה, וישבות. ויברך אלוהים את יום השביעי. אלה שמעו ככה השתגעו. הגיע למילה ויקדש אותו, ויקדש. מיד הרגו אותו. יצאה בת קול ואמרה לו, אשריך רבי חנינא בן חכינאי, שאתה קדוש. בכל ימיך קדושים, נשמתך קדושה. ויצאה נשמתך במילה ויקדש. אתה מזומן לחיי עולם הבא. כך זכה. תארגו אותו. זה היה בכניסת שבת. אז תראה כמה הקדוש הזה היה מוסר נפשו בשביל עם ישראל מאוד מאוד. רבנו ארי כותב בשאר הגלגולים, שכל הסיבה שהם נהרגו, כי באותו דור היו הרבה עוונות. וכבר השטן קטרק ורצו חס ושלום להחריב את העולם. היה רשב"י עם שמונה, עם תשעה מתלמידיו, הם עשרה. הם נשמות מצד החסד, אז הם נשארו בחיים. אבל אלה נשמות גבורות, תהיו, תלמידי, כולם תלמידי רבי עקיבא. ורבי עקיבא בתוכם, רובם, לא כולם, רובם. היה רבי שמעון בן גמליאל, גם רבי ישמעאל בן אלישע, חברים של רבי עקיבא היו. אבל בשמיים היה צריך עשרה צדיקים שיחפרו על הדור, כדי שבגללם לא יחרב העולם עד שיבוא משיח. וכל בוקר, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל בוקר, בא השטן מיד הקדוש ברוך הוא איך שהשמש באה לזרוח, ומביא תיק עבה מלא חטאים שעשו פה למטה. והוא אומר שצריך להחריב את העולם. מיד מגיעים עשרה נשמות של אותם הצדיקים שנהרגו, ואומרים לקדוש ברוך הוא, עשה בשבילנו, ומוחל עוונותיהם של ישראל. וזה הטעם, כותב רבנו הארי, שאנחנו אומרים לפני ארוממך השם כדיליתני, בן הודו לארוממך, אל נקמות אדוני, אל נקמות תופיע, כל יום. אומר רכוון האדם, אל נקמות השם, אני. אל נקמות תופיע, אנא. מי אמר? הילד איננו. להם יהיה אחר כך עשרה הרוגי מלכות, צריכו לכפר על עוון מכירת יוסף. אז יזכור את זה ויבקש מהשם במחשבתו שעשרה הרוגי מלכות יגנו עלינו. שלא יהיה עוד ההרג בעם ישראל. לא יהיה חס ושלום עוד שוד ושבר בגבולנו. אנחנו לא רוצים לסמוך לא על ממשלה הזו ולא על אלה, לא על הצבא, מה שהם אומרים כל הזמן, מתרברבים, משוגעים, חולי נפש. ממש חולי נפש, יש הערה שם חולי נפש. ובראשם ראש המשוגעים. משוגע, ממש משוגע. איך מדברים? לא מזכירים שם שמיים. וכל היום אומר, אנחנו נמגר, אנחנו נעשה כן. כמו שהוא מיגר את הקורונה, הוא ממגר את הטרור. כעלה בקע. אז בקיצור, זה השם ירחם עלינו. לא, אני לא צוחק, זה כואב מאוד. שהם מתפארים עדיין בכוח, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. צריך להזכיר שם שמיים, שהקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל לעד. אז אם כן, מכאן למדנו מי זה היה רבי חנינה עליו השלום. אומר עוד, הסבירו בדרך המוסר, מה אמר רבי חנינה? הנאור בלילה, זאת אומרת, זה בזמן שאדם בחור צעיר, צריך להתעורר. לעבוד את השם, לא יחכה עד שיהיה זקן, השיניים שלו צריך להחליף אותם, השתלת שיניים עושה. אחר כך צריך משקפיים, אחר כך צריך לשים אוזניים מפלסטיק, אחר כך לא יודע מה, כל מיני חלקים, מחליף, חלקי חילוף, אלא שהוא עדיין בריא וחזק, אז נעור בלילה, יתעורר, לשוב בתשובה, איך אמר הזוהר הקדוש, מפני שיבה תקום. לפני שתהיה זקן, תקום על יצר הרע. אל תחכה שתהיה זקן. כי זה שאתה בחור, זה יותר מועיל, זה יותר אפקטיבי, איך אומרים היום, בשפה של בתי מרקחת. כן, אז זה יותר פועל, עושה רושם בשמיים. ההרע והמהלך בדרך יחידי, מה זה? אומר עליו השלום הרשבץ, שום בצ... כן, עליו השלום, מגן אבות, יש על פרקי אבות. אומר הרשבץ, והמהלך בדרך יחידי, זה שלומד תורה רק לעצמו, ולומד לבד. וגם, לא רק שהוא לומד לבד, אלא גם הוא לא מנסה ללכת ללמד עוד מישהו. אתה רואה מישהו שהוא יושב בטל, קח אותו, תגיד לו, בוא נלמד יחד. מה? זה מהלך בדרך, התורה נקראת דרך. על כן יורח הטעים בדרך. אז הגמרא אומר שדרך זה גם אחד הכינויים שהתורה נקראת. וכן תראה דוד המלך הרבה מדבר בפרט בקוף יוטט על דרך, הדרך של התורה. אז האדם הולך בדרך, אבל הולך בדרך יחידי, מתחייב בנפשו. היה אני אספר לכם מעשה, אולי אמרתי לכם פעם, מורבי עליו השלום, אמר לי, תדע, אין כמו מי שמלמד תורה לאחרים. אין כמו. אמר לי, תדע, היה לו חבר טוב, תמיד חכם. וכנראה לא היה לו ילדים, כנראה לא, שהילדים לא היו, לא יודע, כנראה שלא עושה. אבל בקיצור, הוא לא היה מלמד לאחרים, הוא למד הרבה תורה. זכר, למד תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ואפילו קבלה. אחרי פטירתו, מורבי ראה אותו בחלום, שהוא אמר לו שהוא לא נכנס לירושלים עדיין. יש דומה לזה מה שראינו אצל משה רבנו, שהוא מתפלל על יהודה, שמה השם כל יהודה ואל עמו תביאנו. אז הגמרא אומרת, בגלל שהוא אמר לאביו, אנוכי אחתנו, אנוכי הערבנו, מיידי תבקשנו, אז הבטיח לקדוש ברוך הוא לאביו יעקב שהוא יחזיר את יוסף. הוא לא יחזיר את יוסף, כי יוסף נשאר במצרים, יחזיר את בנימין, סליחה, ובנימין נשאר במצרים עם יוסף, הם נסעו אחר כך ואחר כך יעקב בא. אבל בכל זאת היו מתגלגלים עצמותיו בארון של יהודה, עד שבא משה רבנו ואמר ואל עמו תביאנו. וכן מצינו גם אצל דוד מלך ישראל. דוד מלך ישראל אמר, נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, עד אמצא מנעי משכנות לאביר יעקב. אז גם שם בעולם הבא, הוא לא יגיע למקומו עד שיבנה בית המקדש. בא הנביא נתן הנביא ואמר לו, אתה לא תבנה בית המקדש כי ידיך הדמים מלאו. אז הוא התעכב. עכשיו בשלמה. עד שבנה שלמה, 7 שנים לקח לו לבנות בית המקדש, ביום שבנה שלמה בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא עשה נס, שבא שלמה הכניס את ספר תורה לארון, ודווקו דלתות הארון זו בזו, לא נפתח הארון. עד שעמד שלמה והתפלל, אמר 24 רננות. מה זה 24 רננות? 24 פרקי תהילים מההתחלה, אשרי האיש, עד כ"ד. איזה פרק כ"ד? היום אמרנו לדוד מזמור, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מיד נפתחו הדלתות וראו את דוד מיטתו מלמעלה נפתח, והוא מחייך ושמח. באותה שעה נפחו שונאיהם של דוד כשולי כדרה. אלה שהיו מדברים על דוד המלך, חלס, נמחקו מהעולם. ואז ראינו מה היה. אז אומר אותו הדבר, אמר לי על אותו חכם, שלא נכנס לירושלים של מעלה. והוא שאל אותו למה? אז הוא אמר לי, אבא, אמר לי בערבית, כאן יהיה על הכתר, היה יושב בקרן זווית, לא לימד תורה לאחרים. אז לכן מכאן אדם ילמד כמה חשוב, וגם אם הוא לא יכול ללמד תורה, הוא מסייע בידי אחרים ללמוד תורה, יש לו בזה שותפות, יש לו בזה כניסה אחר כך לעולם הבא. זה מעלה גדולה מאוד. אז לכן אדם צריך להיזהר שהמלך בדרך יחידי, שלא יהיה בחינת הולך בדרך יחידי, אלא תמיד שיהיה לו איזה תמיד חכם או תמידי חכמים שהוא מסייע באדם ללמוד תורה, או אפילו המון העם, שמסייע בידם, מביא אותם לבית המדרש, כדי שילמדו תורה, אז הוא זוכה להיכנס אחר כך לגן העדן, זוכה להיכנס לעולם הבא, בזכותם. אז לכן אמר, המהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, או המפנה ליבו לבטלה, זאת אומרת, הוא יש לו זמן, יש לו שעה אחת פנויה, במקום לפתוח ספר ללמוד, או מדרש, או תהילים, או מוסר, או כל דבר אחר. הוא מתבטל, או שכתוב המפרשים שיש לו שעות מסוימות שהוא קובע בשביל להתעדכן עדכון יומי של כל החדשות וכל הזבנה שיש ברחוב ובחוץ ובעולם ואחרי. הוא אומר לא, אבל מסביב לעולם עוד לא קראתי. אחר כך את המדור פלילים עוד לא עיינתי. הוא צריך לדעת כל דבר ודבר ולקרוא הכל, ובינתיים שורף את החיים שלו, ואז מה נשאר ממנו כלום. אחר כך בקבר ברמינן, נהיה טראב ורמד, נהיה אפר ואפר, לא שווה מאומה, אומר לכן יזהר. וכתב רבנו חיים פלאצ'י, אני קורא לכם עכשיו, יש לו ספר כף החיים שלו, כף החיים הקדמון, בסימן י' א', כותב רבי חיים פלאצ'י, שאדם שלומד תורה ולומד תורה על שפת הנהר או מתפלל בבית הכנסת שנמצאת על שפת הנהר, אז הוא מתאר בדיוק, הוא היה באזמיר, ובאזמיר שם על שפת בית הכנסת הייתה בנויה של רבי חיים פלאצ'י על שפת הנהר, אז הוא כותב שם שהוא שמח מאוד שבית הכנסת, הוא קורא לזה טורקי טאקו, לא יודע איזה שם בטורקית, ששמה נמצאת על שפת הנהר, ברוך הבא. אומר שנאמר, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכון עיניה. זה גם כן היום השיר של יום. אז הוא אומר, כי הוא על ימים יסדה, התורה היה מים, התורה נמשלה למים, למה היא עוזבת מקום גבוה, והולכת למקום נמוך. לכן מעלתה גדולה. ויש לנו גמרא, באמת זו גמרא מפורשת, רב משרשיים, זה בהוריות י"ב, שם באותה סוגיה, שמה אוכלים בליל ראש השנה. אמר רבי, השתדה אמרת סימנה מלטה היא, יהיה אדם רגיל במחל, ברשע דשתה תמרה, ומה עוד שם יש סילקה, וכו' וכו' וכו'. יש גם גזר, האשכנזים אוכלים גזר, לגזור עלינו גזרות טובות. כן. והמערבים אוכלים ריאה, שיהיה שנה קלה כמו ריאה. כן. אז אומר, שם הגמרא אומרת רמי שרשייה, לפני שנפטר, קרא לבן שלו ואמר לו, תדע, כשאתה גורס את הגמרא, זאת אומרת, אתה חוזר על הלימוד, אתה רוצה לזכור, תשב על שפת הנהר, היה שם בבבל, בסורה, היה נהר, זה נהר החידקל, היה עד היום, הוא זורם ליד בגדד, אבל מלא רפש וטית ברמינן, לא מציע לכם ללכת לשם. בקיצור, אז הוא אומר לו, שאתה גורס תורה, תגרוס על המים, ולמה? כי המים הם נמשכים, כל הזמן זורמים. אז ככה גם אתה תזרום, והלימוד שלך יזרום. שם כך כתבו המפרשים. ולכן כתוב בגמרא שהיו משחים את המלאכים. איפה משחים אותם? על המים. כך דוד המלך כשציווה למשוח את שלמה, איפה לקחו אותו? כאן למטה, איך קראו לזה? איך קוראים לזה? מהשילוח. אז לקח את נתן הנביא ואביתר וכולם וכל הג'מעה הלכו שמה ומשכו את שלמה המלך. לכן כתוב, התיקון מלכותו מאוד. אז היו משכים המלכים על שפת הנהר. אחרי אנחנו גם בראש השנה הולכים לעשות תשליך איפה שיש מים. אז אם יש מים זורמים, זה עוד יותר טוב. אז כך כותב רבי חיים פלאצ'י, שהתפילה לא רק לימוד תורה, גם תפילה שאדם מתפלל ולידו יש מים זורמים, יש בזה מעלה והתפילה עולה יותר. אז אם אדם מזדמן למקום שיש שם, כמו הירדן או הכנרת או אני יודע מה, או אם כבר נסע לבניאס, למה יסע שם למקום שיש פריצות? ילך איפה שיש מים שאין אנשים והתפלל שם לקדוש ברוך הוא שיפתח ליבו בתורה הקדושה, ואז יהיה כמעיין המתגבר חמוצה מים אשר לא יחזבו ממיו. אז המארשה שם בגמרא באוריות כותב שהטעם הוא כיוון שהמים עוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, לכן זה עניין גדול. וכותב המארשה, ולכן אדם שיש לו הצעה לשתי דירות, הנה זה אקטואלי, לפעמים אנשים הרבה פעמים עוברים דירה ויש אזור ששם גרים עניים, אז זה אזור קצת ככה, איך אומרים, מוזנח סוג דלת בדירוג של הארנונה, והאזור ההוא א' א', אז הוא לא ילך לא' א', שמע עשירים, זה לא שווה, הם לא לומדים תורה. תלך איפה שיש עניים ושם יש תורה, כך אומר המארשה שם באוריות. אומר, ושם יש לך בתי כנסת ולומדים תורה, זה גם כן כמו מים, זה העניים שהם הם שפלים, שפלי רוח, והקדוש ברוך הוא נקרא שפל רוח, שפל ברך וקומה, כך אמר עליו רבי שלמה בן גבירול עליו השלום, תמיד חכם גדול היה. הקדמך ברוב פחד ואימה, לפניך אני נחשה בעיניי כתולעת קטנה באדמה. אני כאן ילמד האדמה, מה אמרת? כן. דבר. בכל.
יש רמז מרבי
רמז. אתה רוצה לדרוש אחרי שמונה. אז הוא אומר, עכשיו מה היה, מה מהלך בדרך יחידי? אומר, למה, למה? תדע שבדרך יחידי זה סכנה. יש, כמו שאמרנו, יש בדרך יחידי, יש שם רוחות רעות, נשמות של רשעים שמשוטטות בעולם. אז יכולות להזיק למי שהולך בדרך לבד. וכן, בכלל, רבנו ארי זהיר מאוד בספרו שער המצוות, שלא ילך אדם בשדה במקום שאין יישוב. כי יש רוח טומאה, הוא כתב גם מה קוראים לה, אני לא רוצה להזכיר את השם. הוא אומר ששם היא שולטת, ואדם שהולך במקום כזה לבד, יכולה אותה רוח רעה לשלוט עליו ולשבש לו את המוח. כן, רואים פעמים אנשים שהם השתפשו. מה? הוא הולך, הוא יוצא מחוץ לעיר, ביער, אני יודע לאן, ומסתובב, הנה המחבלים היו ביער שם, ליד הזה. אז לכן לא ילך אדם למקומות שאין יישוב, אלא רק במקומות שיש יישוב. ואם הוא צריך ללכת, ילך עם עוד אנשים, לא לבדו. לכן הזהיר פה, מהלך בדרך יחידי, שיש סכנה גם רוחנית, גם פיזית. היום בעוונות הרבים, אתה רואה מה שקורה, השם הצילנו. הנה, זה המסכן. נסע עם שני מחבלים כל הדרך, הביא אותם לשם. מי? איך אמר הזוהר הקדוש, רגלוי דבר איניש אינון ערבאין לה, זאת אומרת רגליים של האדם הם ערבים לו להביא אותו איפה הוא צריך למות או להרג, כי נגזר עליו באיזה מקום למות. אז זה היה בלוד, והיו צריכים לקחת אותו הרוצחים ממה שמם, לקחת אותו עד אל עד ושם להרוג אותו ברינן, השם מרחם, השם ישמור ויציל, ואומר די לצרותינו ולצרות עמו ישראל, וינחם את האבלים וירחם על הפצועים ועל כל החולים מעמו ישראל. כמה צריך להתפלל. אז אומר, לכן גם תזכור מה שהגמרא במסכת ברכות אמרה. הגמרא שמה אמרה שכמה צריך האדם, מה היה מעשה ברבי יוסף, אמר רבי יוסף, פעם אחת הכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. הוא היה בדיוק בזמן החורבן, החבר של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא אומר, הכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, והתפללתי שם. כשסיימתי, ראיתי את אליהו הנביא, זכור לטוב, ואמר לי, למה נכנסת לחורבה? אמרתי לו שהתייראתי, היה לך התייראתי מאנשים שבדרך מפרעים. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך, תפילה קצרה, ולא להיכנס לחורבה. אז אומר רבי יוסף, שאחר כך למדתי שלוש הלכות. אחד, שלא נכנסים לחורבה. שתיים, ששמע סכנה, שלא טיפול, ייפול איזה אבן עליו בדיוק, וברמינה נקרא לו משהו. אז לכן אומר, המהלך בדרך יחידי, זה על אותו הנאור בלילה, זה סכנה. הוא נשאר ער בלילה, זה מזיקים בלילה, משתוללים. רואים אחד ער, מתחילים משגע, לא תסכל. אחר כך, והמהלך בדרך יחידי, זה כמו נכנס לחורבה, זה גם כן שצריך להתפלל תפילה קצרה, מהלך בדרך. אחר כך, והמפנה ליבו לבטלה, זה שצריך לא להיכנס לחורבה בכלל, אלא להתפלל בדרך. לחורבה בכלל, אלא להתפלל בדרך. אומר זה, מכאן למדנו, זה מקביל לאותם דברים שלמדנו כאן. אומר הגאון רבני יוסף חיים, על זה אמר הפסוק, עצה בהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, רק להם ולא ילכו. אומר רבי יוסף חיים, שיש לאדם פשט הפסוק זה עבודה זרה, עצביהם זה עבודות זרות. אבל הוא אומר, עצביהם אפשר לפרש גם שאדם עצבני. אל תדבר איתי היום, אני עצבני. למה הוא עצבני? רק בגלל או בעיות כסף, בעיות זהב. לא רואה אצל השני, ראה אצלו, איזה רכב יש לו, אין לי. אני אציל אותה מעיים מהעיניים. איך זה? הוא עשה חתונה באולם כזה, אני אעשה באולם עוד יותר גדול. בקיצור, כל הזמן זה קנאה ושנאה וכסף זהב. וזה מעשה ידי אדם, זה לא נגזר בשמיים. תשמח במה שיש לך. אומר, וחבל. פה להם ולא ידבר, לך אצל חכם, תספר לו מה כואב לך, והוא ייתן לך עדות, וירגיע אותך, ויסביר לך שאתה לא צודק, שאתה צריך לשמוח. עיניים להם לראות אחרים, שהיו גם כמוהו, ויותר גרועי ממנו, והנה הצליחו. כמה אנשים ראינו, שחס ושלום אפילו, נקטעו להם, חוץ מכם, ידיים, רגליים, אחר כך חזרו לאתנם והיו שמחים והרכיבו להם יד. היום יש רגל כבר זה, אמרו, אלקטרונית, היא לבד יודעת לאן אתה רוצה ללכת, היא הולכת לבד, כמו אוטו שנוסע לבד. אז יש לה הגה משלה, אז מה אתה דואג? אז אני הכרתי אחד, יהודי אחד, עליו השלום אקשטיין, הרבה במאה שערים הכירו אותו. הוא נפטר מזמן. הוא היה בזמן מלחמת ששת הימים. היינו אז ילדים. מה, תשמע רגע. אתה תפסיק, תפריע באמצע. בשיא המתח אתה מפריע. עכשיו, האקשטיין הזה היה ככה, אוהב לצחוק. מסכן, הייתה לו רגל חולה. עכשיו, בקיצור, אחרי ששת הימים, או באמצע המלחמה, לא נגמרה המלחמה. אז היו כמה כאלה, אתם מכירים, מפה, מהאזורים, אמרו בואו נחצה את הגבול, חצו את הגבול. עכשיו היה אסור לחצות את הגבול. היה פסים לבנים, אנחנו גם חצינו, השם יחיים עלינו. ולא ידענו, אז אמרו לנו זה שדה של מוקשים, פה לא מוקש. אז הלכו גם פה וגם פה. מת השם. אבל הם הלכו שם, יד הרובע היהודי, עלו, כמה אחדים, עפו להם הרגליים, גם הוא היה שם, עף לו הרגל. מיד לקחו אותו לשערי צדק. שערי צדק, אני הייתי שם, הלכתי לבקר איזה מישהו, חבר, גם כן מסכן שקרה לו. לא היה מקום, אז השכיבו אותם במסדרון. ומדי פעם, פעם בשעה, הייתה באה אחות לתת איזה משהו להרגעה, מסכנים. וקיצור הוא הגיע, פתאום אשתו הגיעה, צעק לה, מזל טוב, מזל טוב. אמרנו, מה קרה? מה מזל טוב? קרה לו הרגל. אבל לא, היה הרגל החולה, היא נקטעה. הבריאה נשארה. תשמחי. אז זאת אומרת, לפעמים בן אדם, גם כשהוא במצב הכי קשה, יכול לשמוח. זה אומר, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, לך תשמע את האחר שיספר מה שקרה לו, ואיך הוא, ברוך השם, הוא שמח, הוא חי, והוא בריא, אז תשמע ממנו. רגליהם לא יעלכו, תלך תראה את החולים, את המסכנים, איך שהם שמחים, ואפילו שהם נכים וכדומה.
הנכד שלו פה?
זה, אתה בטוח?
כן,
זה סבא שלך אקשטיין, אני הכרתי אותו. אז בקיצור, מה איתו היום? מתי? כמה שנים? אתה כנראה לא ראית אותו. אני ראיתי אותו. כן. אז זה היה בששת הימים. בקיצור, מכאן אדם ילמד כמה צריך להיות שמח ולעבוד את השם, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ונעסוק בתורה יומם ולילה, ובהם נהגה יומם ולילה. חזקו ואמצו.
חזקו
ברוך הרב. חזקו ואמצו, כל טוב. שם ממך. אמן.
נזכה לראות אותך עד 120 שנה בבריאות ובשמחה. אמן, כי ירצה.